שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים העיקרים. בשבוע שעבר עוררנו על העניין שעיקר העיסוק כיום בעניין הנגיף שהשבית את העולם והפיל חללים וחולים רבים. עיקר העיסוק הוא במספר הנדבקים, כמה מונשמים, כמה נפטרו, כמה החלימו, האם החיסונים מועילים או מסוכנים. ומובן שטבע האדם לרצות להתעדכן בכל זה. אבל כיהודים אסור לנו לשכוח את העיקר שזה הגורם הרוחני ומה מוטל עלינו לעשות עד כמה שידנו מגעת לטפל בשורשים הרוחניים שמהם צמח הנגיף הזה והשבית את העולם. אדם שמאמין בהשגחה פרטית בבורא עולם יודע שאין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. נוקף אצבעו הוא לא כמו שיש כאלה שהבינו שאדם לא מזיז אצבע, אלא אם כן מכריזים. יש גם לאדם בחירה, אם להניח תפילין או לא, זה לא מכריזים מלמעלה. זה הוא קובע. אין אדם נוקף, הכוונה מקבל דקירה, מקבל מכה. שתופר במחת ולפתע המחת נכנסת לתוך האצבע, זה נקרא נוקף, או הרים את היד ונתקלה היד בשולחן וכאב לו. זה נקרא נוקף אצבעו. כל כאב, כל צער שיש לאדם, אפילו דברים הכי קלים, הכי קטנים, זה לא קורה אם לא מכריזים עליו מלמעלה. ואדם שיודע שיש בורא לעולם, שהוא מנהיג את העולם, ומבין שאפילו בדבר פרטי וקטן כל כך, במה שנוגע במישור האישי של האדם, נוקף אצבע, זה רק לאחר הכרזה, קל וחומר, במה שמשבית את כל העולם, במה שמפיל חללים כל כך רבים, מה שמאבד לאנשים את הביטחון בכוחי ועוצם ידי, שלפני כן אנשים חשו וחיו בתחושה שהם קובעים והם מחליטים, והוא ינהל לעצמו את החיים, והוא יחליט מתי לטוס ומתי לאכול ומה לעשות ואיפה להיות. ולפתע הקדוש ברוך הוא מראה שנגיף בלתי נראה, שהעין אפילו לא קולטת אותו, דבר שמרמז על מי שאנחנו לא רואים. אנחנו לא רואים את בורא עולם, הוא מסתתר בבריאה ושלח את הנגיף הבלתי נראה הזה, שזה ודאי דבר שנועד לעורר את כל האנושות, גם את הגויים, אבל בעיקר את עם ישראל, לעשות חשבון נפש עם עצמנו. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, מכל אחד ואחד במישור הפרטי, מה רוצה מכלל ישראל, מה הוא רוצה מהעולם כולו? ראינו את דברי הרמב״ם בתחילת הלכות העניות, שהגדיר כל התעלמות מהתחזקות רוחנית בזמנים כאלה, הרי זו דרך אכזריות, כך לשונו של הרמב״ם בהלכות העניות, שאדם שמתעלם ואומר שהכל מקרי, ובוא רק נחשוב על איך אנחנו מתמודדים מההיבט הגשמי, מההיבט הטבעי, ולא נותן את הדעת לעניין הרוחני, הרי זו דרך אכזריות, כי על ידי כך גורם שהמצב יישאר, אולי אפילו חס ושלום שהמצב יוחמר. שבוע שעבר קראנו את הדברים בקצרה, היום נרחיב קצת יותר, נקרא את לשונו של הרמב״ם בעניין הזה, ונתבונן כעת יחד בפרטי הדברים שכתב, מה עלינו לעשות בזמנים של צרת הציבור והיחיד. בהלכה א', כותב הרמב״ם בהלכות העניות, פרק א', הלכה א', מצוות עשה מן התורה, לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור, שנאמר על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות, כלומר כל דבר שייצר לכם כגון בצורת ודבר והרבה וכיוצא בהן, זעקו עליהן והריעו. בצורת זה רעב, אין גשם, היבול יבש, דבר זו מגפה, וירוס, נגיף שמתפשט בעולם, הרבה, מכת הרבה שמחסלת את כל היבול. מצוות עשה מהתורה, זעקו עליהן והריעו. כלומר, אנחנו צריכים להתכנס, להריע בשופרות מה שאפשר, אז בתקופה הזו אי אפשר להתכנס, המצב לא מאפשר להתכנס בצורה המונית, מעבר למה שנתנו כללים וחוקים בעניין הזה, שזו ודאי אחריות גדולה על כל אדם, משום ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ולא תעמוד על דם רעיך, שלא ליזום יוזמות שידביקו אחרים בכל מיני אירועים ועניינים פרטיים וכלליים. אבל כל אדם צריך לראות בידו, מה בידו לעשות, אם זה להתפלל יום יום במישור הפרטי, על עצמו, על משפחתו, על כלל ישראל. מצוות עשה מן התורה, כותב הרמב״ם. מהפסוק הזה לומדים, על הצר הצורר אתכם והרעותם, כלומר צריך לפנות לקדוש ברוך הוא בתפילה, כשאפשר גם עם שופרות, אפשר לעורר את הלבבות על ידי זה, אז חייבים לעשות גם את זה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ב', ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה, ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להם. ככתוב בספר ירמיהו, אבונותיכם היתו אלה, וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. כלומר, כשמתכנסים, כשפונים בתפילה לקדוש ברוך הוא, כשעושים חשבון נפש, עושים תשובה, זה עצמו, אומר הרמב״ם, זהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. הרי הקדוש ברוך הוא לא רוצה להציק לבני אדם, הוא לא רוצה להשבית את העולם, אבל כשרואה שאנשים מאבדים את הגבולות, אז הוא מתערב. כמו שאבא קנה לילדים איזה חדר מלא משחקים, והכל אורות וצבעים וחשמלים ומכוניות עולות ויורדות, והוא שומע שהם רבים ומתקוטטים בפנים, וכל העזרות שלו לא עוזרות, אז הוא הולך ומוריד את המתג החשמלי, יוצר להם הפסקת חשמל בחדר, ואז כל המכוניות מושבתות, כל המשחקים לא זזים, האורות קבעו, הילדים נבהלים, מה קרה? אומר להם האבא, תתנהגו טוב, אני אדליק את האור בחזרה. וכך גם בעניין הזה, כשעושים חשבון נפש, זה עצמו, אומר הרמב״ם, זהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג', אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם יראה לנו, וצרה זו נקרו נקראת. כלומר, במקרה, זה דרך העולם, הרי יש בעולם אסונות, יש צרות, יש מקרים שונים. אומר הרמב״ם, אם יאמרו שדבר זה ממנהג העולם יראה לנו, וצרה זו נקרו נקראת, הרי זו דרך אכזריות, וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה צרות אחרות. חס ושלום, הוא שכתוב בתורה, והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. כלומר, כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו, אם תאמרו שהוא קרי, כלומר תאמרו שהוא במקרה, אוסיף לכם חמת אותו קרי, שחס ושלום הקדוש ברוך הוא יצטרך לעבות את הרמזים, כדי לעורר אותנו לתשובה, לתפילה ולצדקה. הלכה ד', ומדברי סופרים, אומר הרמב״ם, להתענות על כל צרה שתבוא על הציבור, עד שירוחמו מן השמיים. הלכה ה', ואין גוזרין בתחילת הענית, אלא בשני בשבת, ובחמישי שלאחריו, ובשני שלאחריו. וכן על הסדר הזה, שני וחמישי ושני, עד שירוחמו. כיום אנחנו נמצאים בדיוק בימי השובבים. פרשיות שמות והערה בו בשלח יתרו משפטים, שעל פי דברי המקובלים יש בימים האלה מסוגלות גדולה לתיקון דווקא על ידי צומות בשני וחמישי, מי שמסוגל לעשות את הצום הזה מבלי שאלימות תורה שלא ייפגע, יש בזה מעלה גדולה בצומות האלה, בצירוף תפילה וצדקה, תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. הרמב״ם דיבר כאן על כל השנה, על כל זמן, בימים האלה של השובבים, על אחת כמה וכמה. כמה צריך לעורר את עצמנו לעניין הזה. הלכה ת', כשם שהציבור מתענים על צרתן, כך היחיד מתענה על צרתו. כיצד? הרי שהיה לו חולה, או טועה במדבר, או אסור בבית האסורים, יש לו להתענות עליו ולבקש רחמים בתפילתו. ואומר עננו בכל תפילה שמתפלל, ולא יתענה בשבתות, ולא במועדות, ולא בראשי חודשים, ולא בחנוכה ופורים. עוד הלכה אחת נקרא כאן מהלכה י' בהלכות העניות, איך מקבלים תענית אדם שרוצה להתענות באופן פרטי, כשיש תעניות שחכמי ישראל תקנו אותם, כמו עשרה בטבת, תענית אסתר, 17 בתמוז, 9 באב, צום גדליה, אלה התעניות שהן מתקנת נביאים, מתקנת חכמים. באלה מגיע היום, אדם צריך להתענות, על אחת כמה וכמה יום הכיפורים שכתוב בתורה. אבל תענית פרטית, שאדם רוצה לקבל על עצמו ולהתענות, אומר הרמב״ם, כל תענית שלא קיבל אותה היחיד עליו מבעוד יום, אינה תענית. וזה דבר שחשוב לדעת, יש שבאמת רוצים לקבל על עצמם צום ותענית, אבל לא עושים את התנאי הזה של לקבל את התענית מבעוד יום. כיצד מקבלה? כשהתפלל תפילת מנחה, כלומר כשעדיין לא שקעה השמש ביום שלפני התענית, אומר אחר התפילה, מחר אהיה בתענית. וגומר בליבו להתענות למחר. אף על פי שהוא אוכל בלילה, לא יפסיד כלום. כלומר, יש לו את כל הלילה לאכול עד עלות השחר, אלא אם כן הלך לישון, אז כבר קיבל את התענית לפני השינה, אלא אם כן עשה תנאי, שאם אני אקום באמצע הלילה, יהיה מותר לי לאכול. אבל עיקר קבלת התענית, שבסוף תפילת מנחה, מקבל על עצמו מחר יהיה בתענית, וכדי שלא יהיה עליו נדר, טוב שיאמר, מחר יהיה עליי, יהיה עליי תענית, כי בזה הוא צריך לקבל על עצמו קבלה גמורה, אבל יוסיף, הרי יכול להיות שפתאום הוא לא ירגיש טוב, פתאום יהיה איזה צורך שהוא צריך לאכול, אז יוסיף, ואם אומר, נזמור לדוד, השם רואי לא יחסר, הנדר שלי מתבטל, ויהיה רשאי לאכול. כך יכול לומר, לעשות תנאי ביום שלפני, את זה לא כותב הרמב״ם, אבל זה כתוב שאפשר לעשות תקנה כזו, כדי שלא ייקשל בעוון נדרים, במידה ובכל זאת הוא יצטרך למחרת לאכול. בתקופה הזו של הקורונה, אמנם לא פשוט שכל אדם יכול להתענות, צריך להיות אדם בריא, שאם חס ושלום נדבק, שלא יזיק לו התענית, אז כל אדם צריך לעקוב אחר עצמו, אמנם התענית עכשיו בחורף היא יותר קלה, לא חם והיום קצר, התענית נגמרת מהר, מתחילה בעלות השחר, מסתיימת בצאת הכוכבים, מסתיימת יותר מהר, אז יותר קל התענית, אבל אחרי הכל, גם אדם שרוצה להתענות, יבדוק עם עצמו שבאמת הבריאות שלו איתנה, ואם במהלך היום מרגיש חולשה, יאמר את ה... כמו שאמרנו, יאמר את הפסוק הזה, מזמור לדוד השם רואי לא יחסר, ועל ידי כך יהיה מותר לו לאכול, לאחר שכבר מאתמול הוא יתנה, שאם הוא יאמר את הפסוק או את המזמור, יהיה רשאי לאכול. ובאמת במשך כל הדורות, תמיד כשהייתה צרה אפילו הרבה יותר קטנה מהצרה הזו של הקורונה, התעוררו תמיד כלל ישראל, אפילו אנשים פשוטים ביותר, ידעו שנכון, יש סיבות טבעיות, אבל יש שורש שמצמיח את הסיבות האלה, שזה השורש הרוחני, וכל גזרה אפשר לבטל אותה על ידי תשובה, תפילה וצדקה שמעבירים את רוע הגזרה. שמעתי ממורבי, שהשם ישמרהו ויתן לו בריאות איתנה, סיפר מה שהיה בשכונת בית ישראל בתקופה שלפני קום המדינה. הוא נולד שם באזור הזה בירושלים, וכשהיו צרות לעם ישראל, היו צרות פעמים של מלחמות עם הערבים, פעמים צרות של רעב וסבל ממצבים שונים, והיה עוני עצום. סיפר שהיה חכם מנחם מנשה, בעל אהבת חיים, לוקח איתו מניין אנשים עם ספר תורה, שופרות, היו יוצאים לרחובה של עיר, מסתובבים בין הרחובות, מסתובבים בשוק, והיו תוקעים בשופר ומתחילים לומר סליחות, ואנשים מצטרפים אליהם, שומעים אותם, והיו יוצאים מהבתים, היו אנשים סוגרים את החנויות ומצטרפים אליהם, עד שהיו נעשים קהל גדול, ואז היו מגיעים למרכז השוק, עם בימה מבית הכנסת שהיו מוציאים, מניחים עליו את הספר התורה, ושם יחד, בדמעות, היה אומר את הסליחות, ואת התחינות לקדוש ברוך הוא, ושופרות, וכולם מקבלים עליהם תשובה, והיו רואים ישועות גדולות. גם בזיכרוני, כשהייתי ילד, היה בכותל המערבי, ודאי יש עוד הרבה שזוכרים אותו, חכם מנשה לוי, שהיה פעם בשבוע, כמדומני כל יום שלישי, היה בכותל, נאספים איתו לאמירת סליחות, והיה בוכה בדמעות, היינו ילדים, התפלנו, איך אדם מבוגר ככה פתאום מתוך הסליחות, ביום רגיל, בוכה בדמעות לפני הקדוש ברוך הוא. מי יודע כמה גזרות התבטלו על ידי אותם גדולי עולם, שהחזיקו מעצמם אנשים פשוטים, אבל ידעו שבמצב כזה, הדבר היחיד שיכול לשנות את המצב, זה התשובה, תפילה וצדקה, התפילה, הזעקה לקדוש ברוך הוא. כמו שהזכרנו, המצב כעת אינו מאפשר התכנסויות המוניות, אבל כל אדם צריך לראות עם עצמו מה בידינו לעשות, להתחזק בתפילה, בצדקה, קבלות פרטיות, והרי לב יודע מרת נפשו, כמו שכתוב בפסוק, כל אדם יודע עם עצמו מהם הדברים, מהם הפגמים, במה הוא צריך להתחזק, ושבעזרת השם שנזכה במהרה לביטול הגזרות האלה. ראינו את דברי הרמב״ם עד כמה בזמנים שיש צרה וצוקה לעם ישראל, צריך לקחת את ההתחזקות והתעוררות בתפילה לקדוש ברוך הוא, בתיקון המידות, וזו מצוות עשה מהתורה, לזעוק לקדוש ברוך הוא בימים כאלה. ואדם שמזלזל בכך, כותב הרמב״ם, שהרי זו דרך אכזריות, אם אדם אומר שהכל מקרי, ולא עושה חשבון נפש, לא מתקן, לא פונה בזעקה, לא מתפלל על כך, הרי זו דרך אכזריות, חס ושלום, לייחס את הדבר ליד המקרה. נתבונן כעת בדברי הגמרא במסכת ראש השנה, דף ט"ז עמוד ב', הגמרא מדברת על חס ושלום מצב שבו יש גזר דין לא טוב בשמיים על האדם, מה בידו לעשות כדי לקרוע את גזר הדין. וכאן אנחנו עוסקים בצרת ציבור של כלל ישראל, של כל העולם כולו, ובפרט אדם שמרגיש שהוא עצמו נפגע באותו חולי, מה יעשה? יש את ההשתדלות, אבל מלבד ההשתדלות הטבעית, הבסיס לכל הוא השתדלות הרוחנית. והגמרא אומרת כך ומבססת את הדברים על פסוקים, ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם. אלו הן צדקה, צעקה, שינוי השם ושינוי מעשה. פה הגמרא מדברת על אדם פרטי, על אדם פרטי, כשיש עליו גזרה פרטית, שמשמיים אותו אדם נמצא כעת במצב שמידת הדין מתוחה עליו, מה יעשה באותה שעה? ומזה נלמד, לפחות בחלק מהדברים לכלל ישראל, כאן אחד מארבעת הדברים זה שינוי השם, שהוא עניין פרטי של אדם, אבל שאר הדברים ודאי שנוגעים לכלל ישראל, והגמרא מביאה פסוק לכל דבר ודבר. ארבעה דברים מקרעים גזר דינו של אדם, אלו הם צדקה, צעקה, שינוי השם ושינוי מעשה. נסביר את הדברים, מה הפסוק שהגמרא מביאה לכל דבר, ומה בידינו לעשות בפועל, מה הטעם שזה מועיל. צדקה דכתיב וצדקה תציל ממוות. כתוב הפסוק שצדקה מצילה ממוות, ולמה? למה יש לה את הכוח הזה לצדקה להציל ממוות? כשאדם נותן מהממון שלו לאחרים, הוא מרגיש שהוא כמו קורע מעצמו ונותן. הדמים, בלשון חז"ל, כסף נקרא דמים, כי אדם נותן את דמו עליהם, נוסע למרחקים, מסכן את חייו בשביל להתפרנס. הוא צריך לחיות, מה יכול לעשות? אז גם אם יש סיכון בעבודה שלו, הוא עובד, נותן את דמו על הכסף. וכעת, כשהוא נותן את הכסף הזה שהוא כל כך מחובר אליו, נותן אותו לאחרים במקום שהוא יהנה, אבל חס על האחרים ונותן לצדקה, נותן לישיבות, לכוללים, לעניים, לקירוב, לעשיית מעשים טובים, הרי אז הוא מרגיש כמו שהוא קורע איזה דבר מעצמו ונותן. לכן, הצדקה יש לה כוח לקרוע גזר דין, מידה כנגד מידה. הוא קורע מעצמו ונותן, לכן נאמר בפסוק, וצדקה תציל ממוות. צעקה, מה זה צעקה? זוהי תפילה שהיא באה מתוך הלב, לא רק מהשפה ולחוץ, אלא באה מתוך הלב, פסוק בתהילים, ויצעקו אל השם בצר להם, וממצוקותיהם יוציאם. אז רואים בפירוש שכוח הצעקה, התפילה לקדוש ברוך הוא כשהיא באה מהלב, דבר שמעורר רחמי שמיים, על ידי תפילה האדם יוצר חיבור בינו לבין בורא עולם, דיברנו על כך בהרחבה בעבר, שהדיבור הוא לא תכונה אנושית, הוא לא שייך לעולם הטבע, בעלי חיים אין להם את הדיבור. רק הקדוש ברוך הוא הפך את הדיבור להיות תכונה אנושית, שהיא בעצם במקורה תכונה אלוקית. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור, והתכלית של הדיבור כדי שהאדם יוכל להתקשר עם בוראו. כי בין בני אדם, גם בלי דיבור, היו יכולים להסתדר. כמו שבעלי חיים מסתדרים בשפת סימנים, גם בני אדם יכלו עם נהימות ותנועות, יכלו להסתדר. אבל רצה הקדוש ברוך הוא שהאדם יהיה יותר בקשר איתו, עם מלך העולם, ונתן את היכולת הזו. כשאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא מדבר עם הבורא. כשאדם לומד תורה, הבורא מדבר איתו. כי בתורה יש את הדיבור האלוקי. אנחנו לא בדרגה של נביאים שנשמע בעצמנו, אין לנו את הכלי קליטה של הדיבור האלוקי. יש נבואה, יש בת קול, יש דרגות שונות בהשפעה הרוחנית שהקדוש ברוך הוא מוריד לעולם. אנחנו לא בדרגה הזו, אז דרך הלימוד תורה אנחנו שומעים את הדיבור האלוקי שמדבר איתנו, ובתפילה אנחנו מדברים, וכך נוצר הקשר בין הנברא לבין הבורא. הדבר השלישי שיש גם להעריך בו הרבה, שינוי השם, דכתיב שרי אשתך, לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה. וכתיב וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן. אומרת הגמרא, רואים ששרי, כל זמן שנקראה שרי, לא יכלה ללדת, כשקראו לה שרי, היא יכלה ללדת. לא נעריך כעת, אף על פי שצריך להעריך מה הביאור הזה של שינוי השם. מי שירצה בספר הצופן על סוד האותיות העבריות, הקדשנו פרק שלם למשמעות של כל אות ואות, מה הכוח שתמון באות על פי שלושת המסלולים של צורת כתיבת האות, אופן הגיית האות, והערך המספרי, הגימטריה של האות, שכל אלה מתאחדים בכל אות ואות, הקדשנו שם בספר הצופן פרק שלם לכל אות, ויש פרקים על איך לבחור שם לילד, שם האדם, למה האותיות משפיעות. כאן נאמר את הדברים רק בקצרה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותיות, בכל אות הוא יתמין כוח רוחני שונה, ועל ידי צירוף האותיות נברא העולם. כמו שלהבדיל נגר לוקח כלים כדי ליצור שולחן, בנאי לוקח כלים כדי לבנות בית, לקח הקדוש ברוך הוא כלים רוחניים שהוא כמובן יצר אותם, אלה 22 אותיות, אות מלשון סימן, האות מסמנת את הכוח שתמון בתוכה, ועל ידי צירוף האותיות, יהי אור, זה הכוח הרוחני של האלף, ו' והרש, הצירוף יחד ייצור במציאות את האור שאנחנו רואים, לכן השפה העברית, אומרים המקובלים, היא שפה מהותית ולא הסכמית. היא לא שפה שבני אדם סיכמו בינם לבין עצמם, אלא היא מהותית, כל מילה מבטאת את המילה, וזה הנפלאות שרואים בלשון הקודש, שמזה לבד אני יודע על אנשים שחזרו בתשובה שלמה, כשרק למדו את סוד האותיות, ראו את החוכמה ואת העומק שיש בשפה הזו, מה שאין בשום שפה אחרת, ראו שמדובר בחוכמה אלוקית עם כל העומק שנמצא בדברים. כשקוראים שם לילד, מחברים אותו לאותם צינורות שפע של אותן אותיות. כשמשנים את השם, משנים את אותם צינורות. לכן יש כוח גדול לשינוי השם, שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה, ואז וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן. רק חשוב להדגיש ששינוי שם לא עושים על ידי התייעצות עם כל הבא ליד, אלא רק עם גדולי ישראל. יש בדורנו הרב חיים קנייבסקי ותלמידי חכמים מופלגים, שכשהם אומרים לשנות שם אפשר לסמוך על דבריהם, אבל לא כמו כאלה שמתייעצים עם אותם שבקושי נגעו או לא נגעו בדבר, ורק מתוך הדמיון שלהם נותנים עצות, ואנחנו יודעים על מקרים שנתנו עצות הפוכות מהראוי. אז זה מצבים קשים, מצבים חמורים. שינוי השם מקרע גזר דינו של אדם. גם הדבר השלישי שהגמרא מונה במסכת ראש השנה. והדבר הרביעי, שינוי מעשה, דכתיב וירא אלוהים את מעשיהם, וכתיב וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. אז השינוי של המעשה, רואים פסוקים מפורשים, וההסבר בזה ברור, שפעמים שהאדם לא מתעורר מעצמו לתקן את מעשיו, והקשיים שהקדוש ברוך הוא מביא לו נועדו לעורר אותו, לערוך חשבון נפש עם עצמו, במה הוא בסדר, במה הוא לא בסדר. וברגע שהוא מתקן, או כלשונו של הרמב״ם, שאפילו מתחיל לקבל על עצמו לתקן, כבר יש כאן סיבה טובה לביטול הגזרה, והגזרות מתבטלות. ויהי רצון שנזכה כולנו לראות יחד בישועת ישראל וכל העולם כולו, בחסד ורחמים, ושהשם ייתן בלבבות של כל עם ישראל, שנזכה כולנו לתקן את מעשינו. לצערנו רואים היום מגמה הפוכה לשני הצדדים, קיצונית, יש הרבה שמתחזקים, מתעוררים, דווקא בעקבות המצב הזה עושים תשובה, מתחילים לשמור שבת. רואים בהידברות הדיווחים שמגיעים ממש מעוררי השראה של התפעלות מעם ישראל, כמה מתחזקים מהמצבים האלה. מצד שני שומעים הקצנה לצד השני, אם זה בגץ שעושה צרות עם החמץ בפסח ועם הגיור שרוצים לעקור את כל מה שאבותינו מסרו נפש, לשמור על היהדות, על הקדושה, על הטהרה. ויש לצערנו רבים שלא למדו תורה, למדו בתי ספר שאינם דתיים, אין להם שום בסיס של אמונה. אנשים טובים מצד עצמם, אבל חוץ מהדברים הפשוטים של ענייני הגשמיות של העולם הזה, לא למדו כלום על רוחניות, על מציאות הבורא, על תורה מן השמיים, על הישארות הנפש, ומתוך כך נסחפים אחר אותם שלוקחים אותם לקיצוניות השנייה. שהשם יעזור לכולנו, שנזכה יחד לגאולה שלמה בחסד ורחמים, אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.